רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות לייטריקס, המפתחת אפליקציות פופולריות לעיבוד תמונות ווידאו. מאז השקת מוצר הדגל של החברה, פייסטיון, האפליקציה שהפכה ללהיט ברחבי העולם, בנתה לייטריקס ארסנל של אפליקציות חזקות, יצירתיות וחדשניות, המשמשות מיליונים ברחבי העולם. לחברה סניפים בלונדון, ירושלים וניו יורק, ומחפשת אנשים בעיקר למטה החברה הירושלמי. לייטריקס מציעה סביבת עבודה ייחודית ומתקדמת, הטבות כדוגמת שאטל יומי מתל אביב, אנשים מעולים לעבוד איתם, טונות של אתגרים טכנולוגיים ועוד, ומגייסת מכל התחומים. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד. חושבים שאתם מתאימים? היכנסו לאתר lightrix.com/careers או חפשו בגוגל לייטריקס משרות והגישו קורות חיים. בהצלחה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
הלו?
דור? דור, אתה באולפן? אני פה בחוץ, הדלת נעולה.
אוי שיומן, סורי אחי, הרגע קמתי, אני
מה זה מתנצל? אתה בבית? דיברנו על זה, זה לא יכול להימשך ככה, יש לנו הקלטה היום עם רועי קידר, זה פדיחות מהחלל.
וואי מן, סורי, אני מתארגן שנייה ובא אחי.
יאללה.
סורי, סורי. וואי, אני לא מאמין שזה קרה לי עוד פעם. נו, איפה הקורקינטים האלה ברחוב? אין אחד. ארנון, here I come!
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט חדשות הטכנולוגיה מבית עושים היסטוריה ברמת גן. אנחנו פעם ראשונה במשכננו החדש, ואני ארנון זמיר, ואיתי באולפן החדש, עורך דין רועי קידר, שבדרך כלל אתם שומעים אותו, מגיש ומתראיין איתי בפינת הטכנולוגיה ומשפט, והיום הוא התארך איתי בהגשה משותפת. רועי הוא משפטן, המומחה בטכנולוגיות מפציעות, ושותף מייסד בחברת מדינט. אהלן רועי.
אהלן ארנון.
היום 24 בדצמבר 2018, ואך לפני כמה שעות ביבי הודיע שיהיו בחירות באפריל, הכנסת תתפזר מחרתיים, ושוב, בנוהל הרגיל, תהיה לנו הזדמנות איש על פי דרכו להתערב בהשפעה על חיינו, איש על פי דרכו לנסות ולהיות חלק מהשלטון בישראל, ואיש על פי דרכו להיכשל ולחזור לעבודה. רואי, למי אתה תצביע?
טוב, את זה אני לא אגיד, אבל אני אומר שזו הזדמנות לראות אלו מהמפלגות תאמצנה גם הצעה שמתייחס לפיתוח של טכנולוגיות ולהשפעה שלנו על החברה ועל הכלכלה. את זה נוכל לראות בחודשים הקרובים, אם בכלל.
איזה חקיקה טכנולוגית? זה כמו השימוע בקונגרס האמריקאי שמרק צוקרברג עבר, שבו הוא נאלץ להסביר לסנאטור או לקונגרסמן את המודל הכלכלי של פייסבוק. אתה זוכר את זה?
כן, זה היה, אני חושב, חצי משעשע.
זה היה עצוב, וזה בטח לא פחות גרוע מאצלנו.
לפחות היה שימוע. זאת אומרת, לפחות היה הזדמנות לציבור ולנבחרי הציבור לשמוע הסבר על הטכנולוגיה ולמה.
זה נכון, זה קצת יותר מתקדם מאצלנו, אבל אני לא אשכח את ה... שאלה של חבר הקונגרס, האם אתם גובים דמי מנוי? ענה לו לא, אז ממה אתם מתפרנסים? ואז התשובה המאוד מנומסת של צוקרברג, קונגרסמן, we place advertisements.
אתה יודע, האמירה המפורסמת בטכנולוגיה של השנים האחרונות אומרת, אם המוצר הוא בחינם, סימן שאתה המוצר.
אם אתה לא משלם על המוצר, סימן שאתה המוצר, אנחנו חיים עם זה בהשלמה מפתיעה.
אני מקווה שנבחרי הציבור פה בארץ, לפחות חלקם, הם מבינים את זה, וחלק מהדברים שאני מקווה שהכנסת הבאה לפחות תעסוק בהם, אלו מהדברים שאנחנו נעסוק בהם היום.
רואי, אם הקשבת בתשומת לב, שמת לב שהיום 24 בדצמבר, שזה, אם אני זוכר נכון, זה לא ראש השנה לאילנות, זה לא רמדאן, מה זה?
אני חושב שזה ערב חג המולד.
חג המולד, כן, זה קריסמס, וזה אומר שכל העולם המערבי ואחותו, קונה מתנות, מעמיד עצים ועושה סיכומי שנה. בפורבס קראו לשנה הזאת The Year of the Scooter,
שהם מתייחסים לסקוטרים החשמליים שמציפים את, אני מניח שאם מתנהל דיון על מקומם של סקוטרים חשמליים, הרי שאתה נמצא איפשהו באזור המפרץ, אבל בכל העולם רואים סקוטרים חשמליים מפוזרים בכל מיני מקומות. עכשיו, אני לא מדבר על אלה שאתה קונה הביתה כדי שיהיה לך כלי תחבורה. אני מדבר על אלה שאחרי האופניים שהיו בתחנות להשכרה של העירייה, ואחרי אופניים כמו של אופו או מובייק, אופו הייתה בישראל 40 שניות, מובייק עדיין איתנו, שההבדל היחיד הוא שאתה לא חייב להשאיר אותן בתחנות, עכשיו אנחנו רואים גם בתל אביב קורקינטים חשמליים של ברד. עכשיו, אני מת על זה. ככה הגעתי לפה לאולפן היום, אגב.
לי אין, לצערי.
לא, אין לי קורקינט משלי. זה אפליקציה, אתה סורק אותה. אתה סורק את הברקוד על הסקוטר, לוקח אותו מאיפה שמצאת ומחזיר לאותו מקום, או מחזיר לאיפה שבא לך.
זה חלק ממגמה, אני חושב, גדולה בתחום התחבורה, שהופכת את התחבורה שלנו להרבה יותר שירות מאשר בעלות על תחבורה. הרי אין צורך בלקחת כלי כזה ולקנות אותו, לשלם הרבה כסף, ורוב הזמן אנחנו לא משתמשים בו. אתה צריך אותו להגיע ממקום למקום בתל אביב או ברמת גן, אתה לוקח, סוחר אותו לזמן שאתה צריך אותו, יש חברה שדואגת לתחזוקה של זה, ואתה מגיע ממקום למקום. אבל לא זו הבעיה, כמו שאומרים. הבעיה הגדולה היא שהתשתיות שלנו בכלל לא מתאימות עדיין לכלי תחבורה כזה. לא תשתית המדרכות, לא תשתית הכבישים. בעצם אנחנו נעים בטכנולוגיה שהיא מתקדמת בכמה וכמה שנים לפני היכולת שלנו להתאים להם תשתית.
אז מה אתה מציע? שנחכה? יש בסן פרנסיסקו, יש על זה דיבייט גדול, ומתוך שלוש חברות שם אחת יצאה מחוץ לחוק לפני כמה חודשים, לא עומדה באיזה רגולציה. בעיניי זה סתם, זה כמו מלחמה של נהגי המוניות בצרפת נגד אובר, או לצורך העניין בישראל, נגד אובר. זה, המגמה שדיברת עליה היא לא מגמה רק בתחבורה, היא מגמה של נגישות לעומת בעלות, ספציפית על הקורקינטים, זה בערך הכלי הכי זול ונוח שיש להגיע איתו ממקום למקום. הוא נחשב מאוד מאוד אקולוגי, אני לא יודע על תהליך הייצור שלו נגיד, אבל במונחים הפשוטים, אם אני צריך להגיע מצד אחד של העיר לצד השני, זה כלי חשמלי, קטן, לא מריש, לא מזהם.
כן, תראה, אני מבין לגמרי בתל אביב, כשאתה מנסע לנוע במקום למקום, בטח בשנים האחרונות, כמעט בלתי אפשרי לנוע בכלי רכב רגיל. תחבורה ציבורית, אנחנו עוד מחכים לראות את הרכבת התחתית ואיך היא תפתור את הבעיות. אבל אני לא מהמתלוננים בהקשר הזה. אתה רוצה אופניים חשמליות, אי-סקוטרס או כל מיני שירותים? המינימום שנדרש זה תשתית מינימלית שתוכל לנוע בזה. אני לא רוצה שהילד שלי ינוע על דבר כזה, גם אם הוא עבר את גיל 16, כי זה, כרגע במצב שזה קיים היום, זה מסוכן ולא בטיחותי. עכשיו תראו, הטכנולוגיה הזאת היא תלך ותתפוס יותר ויותר אנשים אחריה, מטבע הדברים.
טכנולוגיה שלא באה טבעי, זה כמו להכניס מכוניות לכביש שנועד לסוסים.
נכון. במצב שזה קיים היום, על אף היתרונות שיש בכלי, לא הייתי רוצה שהילד שלי הפרטי ייסע על כלי שאין לו תשתית לנסוע, והוא רק מסכן את עצמו ואת האנשים האחרים. זה מזכיר לי, כאשר היה תחלופה בתחילת המאה ה-20, כאשר נכנסו המכוניות והחליפו את הסוסים לאט לאט, הם נעו בהתחלה על תשתית שהתאימה לסוסים. אז בכניסה לכל עיר או עיירה, היה עדיין את מוט הברזל שבו קשרו את הסוס. שמכונית לא רלוונטית לזה בשום מצב.
אפשר לקשור שם גם מכוניות, אבל מה אתה רוצה? שנחכה עד שהעירייה תסלול שבילים לסקוטרים, ורק אז נתחיל לנסוע עליהם?
קודם כל, אני בהחלט אשמח אם העירייה או משרד התחבורה, או מי שלא קשור, יסלול גם שבילים לאופניים, עוד לפני הסקוטר.
בדיוק.
ויש כאלה ונסללים בקצב איטי. גם הסקוטר זה יצריכו מקום לנוע, זה דרך מצוינת לנוע ממקום למקום. בהולנד זה הדרך העיקרית שבה אנשים נעים. באמצעות אופניים. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו לא יוצרים תשתית מינימלית, אנחנו נהיה במצב שאנחנו מסכנים את החיים שלנו על הכבישים.
יו, הקורקינט ברד הזה לא זז, זה לא נסגר עם הרמת גן הזה, זה רחוק.
תגיד לי מה, אתה דפוק? אתה חושב שאתה נוסע?
סורי.
בוא נדבר לעצמך. סכה לאן אתה נוסע, מה זה?
סורי בן אדם, אני חייב לעוף.
ארנון, לפני כחודש וחצי, IBM הוציאו כלי חדש שנקרא Fair Toolkit, שנועד לזהות עטיות חברתיות וסוציאליות של אלגוריתם של בינה מלאכותית. בעצם, מה קרה? קרה שאני לא מדבר על תמונה של עץ או חתול, זה לא עטיה חברתית, אלא תמונות מסוימות של מערכת שסרקה פנים של אנשים שונים, נשים ממוצא אסיאטי זוהו כממצמצות, כי המערכת לקחה בחשבון שפנים של אנשים לבנים הם הסטנדרט, הם הנורמל. או במקרה אחר, שאישה עם אישה שחורה, קוטלגה תחת הכותרת גורילות, פחות נעים. או במקרה הכי חמור שאני לפחות זוכר, מערכת שנועדה לעזור בפרדיקציה של האם אדם מסוים יחזור לבצע עבירות, לצורך שיקולי הנישה או שחרור בערבות, זייתה באופן סיסטמטי ששמות שחורים, למרות שהיה להם אותם פרמטרים כמו אנשים לבנים, הם יותר מועדים לחזור לבתי כלא. זאת אומרת, הטעיות החברתיות היו פה. אולי המערכת הזאת של IBM בעצם תפתור חלק מהבעיות בטעיות האלגוריתם, ככל שהחברה שלנו מסתמכת יותר ויותר על אלגוריתם לצורך קבלת החלטות.
האמת שזה שמה לשטויות. ברור לי שמערכת קבלת החלטות אלגוריתמית צריכה תרגול, מה שקוראים טריינינג סטס, והיא צריכה מאגר מאוד גדול של פנים ומקרים ודאטה. וגם ברור לי שהייתה בזה איזושהי הטייה, כמו שבהתחלה, באלגוריתמים הראשונים לזיהוי תמונה, הם זיהו תמונה רק של אדם לבן. אנשים עם אור כהה יותר או אפרו-אמריקאים פשוט לא זוהו. אתה מדבר על דיווחים מ-2017, לא יודע, הסנסציה הגדולה עם פנים שחורים שלא מזוהים בכלל, או שמזוהים כמשהו שהוא לא בן אדם, היה 2016-2017. בקצב ההתקדמות של הטכנולוגיה, עברה שנה מאז, אתה ב-4 דורות קדימה, וזה מסוג הדברים שמספיק שתביא אותם לידיעת המפתחים, אתה לא צריך עכשיו להמציא כלים של פרנס 360 שיסרקו את המערכות שלך.
אני אמת חושב שהבעיה היא הרבה יותר עמוקה מזה, ואני לא חושב שזה בעיה שישנה, אני חושב שזה גם בעיה עכשווית. כי אם תסתכל רגע מי האנשים שעוסקים בפיתוח, אתה תגלה שרובם דומים אחד לשני. רובם היו ממקום מסוים, עם צבע אור מסוים, באוניברסיטאות מסוימות, עם רקע מסוים, אפילו בישראל אתה יכול להגיד יחידות צבאיות מסוימות. וזה יוצר הטיות בלתי מודעות בתוך האלגוריתם עצמו. עכשיו, מה זה מערכת של בינה מלאכותית? היא מערכת שבסופו של דבר אמורה ללמוד. היא לומדת בעצמה. ולכן, ברגע שהטעיה היא מושרשת בה, אתה אפילו לא תדע שיש הטעיה. לא תהיה מודע לזה שיש הטעיה בתוך האלגוריתם. אולי IBM באמצעות הכלים שלהם יצליחו לזהות חלק, אבל לדעתי הבעיה היא בסופו של דבר במי מתכנת ולא במה מתוכנת.
אז קודם כל, אני לא מכיר לעומק את הכלי הזה, אבל אם אני צריך לנחש, זה משהו שחברת טכנולוגיה גדולה מוכרת לחברות טכנולוגיה פחות גדולות, כדרך לעזור להם להתמודד עם הפחד מרגולציה. אבל אל תשכח שצריך להבדיל בין מי שמתכנת למי שמתרגל את המערכת. אם אני יוצא 8200 פולני הומוזיגות, וכתבתי את הקוד של המערכת, עדיין אפשר לתרגל אותה על דאטה סט הרבה יותר עשיר מזה, וגם אם אני בן 18 ובטוח שאני המצאתי את העולם, ואין לי את הניסיון החיים והרגישות המתאימים בשביל לדעת מה צריך להיכלל בסט התרגול שלי, יכול להיות שיתרגלו אותה בצד השני של העולם. יכול להיות, ואני מקווה שיתרגלו את המערכת או יזינו אליה טרינינג סטס, אנשים לאורך תקופה ארוכה ועם מודעות מספיק גדולה. אני לא אומר שהבעיה לא קיימת. אני אומר שכמו שמבחן פסיכומטרי, אמור להיות כאילו אובייקטיבי, אבל הוא נותן במקור עדיפות מאוד גדולה לאנשים שדוברים את השפה שבה המבחן כתוב. אז בהתחלה יצא שכל מי שעברית היא לא שפת האם שלו, או שלא התחנך בארץ, הפסיכומטרי שלו היה יותר גרוע. הבינו את זה, זיהו שיש פה איזה בייס, ותקנו אותו. אז היום אתה יכול לבחור באיזה שפה אתה רוצה לעשות את הפסיכומטרי, ואת כל השאלות שהיית צריך לגדול בארץ כדי לענות עליהם הורידו. אין בו כבר חלק של ידע כללי.
אז אני חושב שזה עניין גם של אמון. אמון בתהליך ולאו דווקא בתוצאה. היופי של הבינה המלאכותית, וזה גם
אם בכלל שלה. רואים, בכלל יש לי יותר אמון, כי זה לא המדינה צריכה לעשות, וזה לא איזה גוף פוליטי, או אתה יודע, שנשלט על ידי משרד החינוך. זה חברות טכנולוגיה. האינטרס שלהם זה לעשות מה שפחות רעש ולפתח מה שיותר קוד.
אבל אם האינטרס שלהם למכור יותר לסוג מסוים של אנשים על חשבון אנשים אחרים?
אני מעריך שזה ספציפית יתנגש באינטרס שלהם לא להיכנס לצרות של PR.
וצרות של PR?
כן, אם המערכת שלי היא גזענית, אף אחד לא יקנה אותה.
למה? יקנו אותה גזענים.
אני לא חושב שחברה במודע ובוודאי לא בצורה ציבורית ממקדת את קהל היעד שלה לאוכלוסייה שיודעת שהיא גזענית, וכולם רוצים למכור ולא לעשות יותר מדי גלים.
אז זו בדיוק הבעיה, אני לא חושב שיש פה מישהו גזעני. אם זה היה מודע, היינו יכולים לבוא ולהגיד, אתה צודק. אבל מכיוון שהרוב הטעיות האלה הן בלתי מודעות, והן הטעיות שמוכוונות בתוך התהליך לא במכוון, אז אנחנו נמצאים פה במצב שבסוף אנשים מסוימים יגידו, אני לא סומך על התוצאות, בגלל שהתהליך לא לקח בחשבון אינטרסים או שונות שלנו. זה החשש שלי לטווח ארוך, החשש פחות במודעות. אני באמת לא חושב, אני כמוך מסכים איתך, שאף חברה לא רוצה להדיר קהל מסוים מתוך התהליכים של האלגוריתם. אבל ככל שאנחנו יותר ויותר מסתמכים על אלגוריתם לנהל את חיינו, אנחנו צריכים גם להבין שהאלגוריתם הוא הוגן כלפינו, וכלפינו זה הרבה אנשים שונים, ולאו דווקא ציבור כזה או מסוים.
פה אנחנו יכולים לצלול לשיחה אחרת, והיא השאלה את מי האלגוריתמים נועדו לשרת. בדרך כלל לא בהכרח את היוזר, אלא את הלקוח או את החברה. עוד הערה קטנה על מה שאמרת מקודם, על כך שהמערכות מצופות ללמוד לבד, אני חושב שזה מיתוס שחלק מאיתנו מחזיקים בו לגבי AI. המחשבה הזאת שיש מערכות שפיתחת, הן יודעות ללמוד, ועכשיו אנחנו שולחים אותם החוצה לשטח, כמו טאבולה רסה, והן סופגות דאטה מהסביבה, והופכות למערכת שיודעת משהו. העיקרון הוא דומה לזה, אבל הביצוע הוא רחוק, שמיים וארץ, זה מיתוס, ובפועל, כל תהליך הלמידה הוא מאוד מאוד מפוקח. השאלה של איך מייצרים את הדאטה, תחשוב, מכונית אוטונומית שצריכה עכשיו לנסוע מיליארד קילומטרים כדי לצבור את הניסיון שלה, אתה משקיע משאבים, חברות שלמות, רק בלפתח לה את הדאטה וללמד אותה ולהשגיח עליה כשהיא לומדת. זה לא ששלחת אותה לשטח ועכשיו היא תחליט שהיא בורחת מכל מכונית שהיא רואה בנהג לא לבן.
תראה, אני חושב שבמקום, ובעיקר בינה מלאכותית זה רלוונטי, במקום שאתה לא יכול לצפות מה תהיה התוצאה, כי מורב פה כלי כמו של בינה מלאכותית, אתה חייב לפחות לסמוך על התהליך. אם אתה לא יכול לסמוך על התהליך, קשה יהיה לך לקבל את התוצאה. וזה המקום שבו אנחנו צריכים לנטרל הפרעות או הטיות חברתיות וסוציאליות.
אדוני, אתה עצור.
מה? על מה?
יש מערכת בינה מלאכותית חדשה למשטרה.
נו, ו?
המערכת הזאת פועלת באזורים בעייתיים, מסמנת, איך נגיד בעדינות, אזרחים בעייתיים. אתה מדרום תל אביב, ולצערך, המערכת סימנה אותך כפושע נמלט. המחביא גורילה מרכבו.
גורילה? רכבו? גברתי, אני נוסע על קורקינט.
באיזה יחידה שירתת בצבא?
מה הקשר?
זה המערכת רוצה לדעת, לא אני. טוב, תקשיב, עזוב, לא משנה. אתה עצור בגין אחבעת גורילה ברכבך.
מה אתה עצור?
וכתושב דרום תל אביב, יש לך הזכות לשמור. תעזבי
את הידיים, מה אתה עושה?
נכון שתמיד חלמתם לפגוש את הקרדשיאנס ואת קניה ווסט? טוב, אולי זה לא היה החלום שלכם, אבל תודו, זה בהחלט יכול להפוך את יום העבודה להרבה יותר מעניין. בלייטריקס אפשר להגיד שזה כמעט חלק מהשגרה. פייסטיון, האפליקציה של לייטריקס לעריכת תמונות סלפי, היא אחת מהאפליקציות המצליחות ביותר בעולם, עם למעלה מ-100 מיליון הורדות, ומה שהכי מעניין, כל הסלבס בהוליווד משתמשים בה. אז מה מושך כוכב הוליוודי להשתמש דווקא באפליקציה של חברה ישראלית מירושלים? כדי לענות על השאלה הזו, נמצא איתנו על הקו זאב פרמן, מנכ"ל לייטריקס ואחד המייסדים. שלום זאב.
שלום וברכה.
אהלן, אז תגיד לי, איך גילית שהקרדשיאנס וקניה ווסט משתמשים באפליקציה שלכם?
האמת שגילינו את זה פשוט מכלי תקשורת רגילים לגמרי. באיזשהו שלב התחילו כתבות על זה שסלבריטיז בהוליווד משתמשים ביותר ויותר באפליקציות לעריכת תמונות, בין היתר בפייסטיון. במהלך שנה הראשונה מאז היציאה כבר היו מספר לא מועט של כוכבים שהשתמשו בה. סיפור אחד שממש עולה לראש, זה פשוט באיזשהו שלב פפראצי אחד הצליח לצלם את המסך הראשון של האייפון של קניה ווסט, וראו שם שמותקן אצלו פייסטיון.
מגניב. אתה יכול לספר לנו על מה דיברת איתם?
טוב, אז אנחנו היינו צריכים קצת לשכנע אותם ששווה לשתף אותנו פעולה. אחד הדברים שאנחנו כבר היינו ידועים אז פרפורמנס מרקטינג שלנו, דרך שבה אנחנו מפרסמים את המוצרים שלנו ברשתות חברתיות, וכדי לשתף אותם פעולה, אז הסכמנו שאנחנו נעזור להם לקדם כל מיני מוצרים ועמודים שלהם, וככה זה התחיל. אחרי שהראינו להם שאנחנו כן יכולים לעשות שם משהו, הצלחנו לעלות לשלב הבא.
מצוין. תודה רבה זאב, זה היה מרתק. ללא ספק, אתם עושים עבודה מדהימה, מביאים הרבה כבוד לישראל. נסיים ונאמר שלייטריקס מחפשת אנשים שיצטרפו להצלחה שלה. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ולמעשה מכל תחום. מטה החברה נמצא בגבעת רם בירושלים, ומספרים לי שהאווירה שם היא כמו אווירה של קיבוץ. גינת ירק ענקית ומושקעת, מפלים, יש שטלים יומיים מפנקים מתל אביב ועד למשרד. בקיצור, סביבת עבודה נפלאה. לייטריקס סיימו ממש עכשיו סבב גיוס של 60 מיליון דולר, והחברה נמצאת בתנופת צמיחה אדירה. שילחו את קורות החיים שלכם ל-lightrix.com/careers, או חפשו בגוגל לייטריקס משרות.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
בסוף השבוע האחרון שמענו הרבה פעמים את המילה גטוויק, שדה התעופה השני בגודלו באנגליה, אחרי, אם אני לא טועה, הית'רו, נכון?
אני חושב שכן.
הית'רו הגדול ביותר. הסיבה שהוא עלה לכותרות בסוף השבוע זה שהיו דיווחים על כך שמצאו רחפן בשמיים שלו. מישהו הטיס רחפן כמה פעמים, למשך הרבה זמן, מעל שדה התעופה. אנחנו בתקופה קצת לפני חג המולד, שבה כל העולם רוצה לטוס ממקום למקום, לעבור, לנסוע לבקר משפחה, לצאת לחופשות, ואז עולה רחפן לשמיים, לשטח האווירי של שדה התעופה, ואז עולה רחפן לשטח האווירי של אחד השדות העמוסים באירופה. תוצאה של זה, השביטו את השדה, 140 אלף איש היו תקועים למשך סוף השבוע, והתחילה איזה סוג של היסטריה המונית. המשטרה הבריטית הגיעה לשדה התעופה וכיתרה אותו, הצבא היה שם, כל האמצעים המיוחדים, כל האמצעים המיוחדים שקיימים כדי לזהות רחפנים באוויר ולהוריד אותם נפרסו מסביב. כמובן, אחרי שנייה וחצי קיבלנו את הדיווחים שהטכנולוגיה שעוקבת היא דווקא ישראלית. ולפני שלושה ימים עצרו שני חשודים, עצרו איזה זוג שנחשד בזה שהם מי שהטיסו את הרחפן. בין לבין אגב חזרו לפעולה עם השדה ואז השביטו אותו שוב, כי שוב פעם מישהו דיווח על רחפן. אנחנו ביום שני אחרי הצהריים, כל הסיפור התחיל לפני חמישה ימים פחות או יותר, ולפני ארבע שעות, מה אנחנו שומעים?
א', שומעים ששוחררו החשודים ממעצר, ושמשטרת, המשטרה לא בטוחה בכלל, שבכלל היו רחפנים, אמנם יש 67 עדויות של אנשים שטוענים שהיה משהו, אבל רחפנים אין עדויות ברורות ובטח...
תשמע מה שאתה אומר, הם שחררו את האנשים, אני בהתחלה קראתי את הכותרת וחשבתי שהם שחררו אותם, והמשטרה אמרה שהם לא בטוחים שהם קשורים בכלל לאירוע. אבל המשטרה בעצם אמרה שהם לא בטוחים שהיה אירוע.
שהיה בכלל רחפנים, זאת אומרת, היה אירוע בזה שהושבת שדה התעופה למשך סוף השבוע. אבל אירוע לא בטוח שהיה. יותר מזה, המשטרה הבריטית כרגע מציעה פרס של 50 אלף פאונד למי שיביא ללחידת עבריינים, אם היו עבריינים.
אבל הם מציעים את הפרס הזה כבר מהיום השני או השלישי של הסיפור הזה. על מה בעצם הם רוצים מידע? אם הם אומרים עכשיו שלא היה אירוע, על מה הם רוצים שיביאו להם מידע?
טוב, תראה, פה צריך להיות טיפה יותר, אני חושב, רציני, כי נושא של רחפנים בשדות תעופה זה אחד מהאיומים הגדולים שיכולים להיות. רחפן יכול לשבש שדה תעופה כמו שראינו בגייטוויק, אם היה רחפן או לא היה רחפן, האיום בלבד יכול לשבש את שדה התעופה, גם אם לא היה שום רחפן, והוא יכול לגרום לנזק תעבורתי גדול בשמיים. וזה מציף את כל נושא של בכלל הטכנולוגיה של רחפנים, ואיך היא משתלבת היום בחיי היום-יום, הסכנות שיש בה, גם הסכנה לביטחון הלאומי, גם הסכנה לביטחון הציבור, גם הביטים שנוגעים לפרטיות, אלה נושאים שמעסיקים אותנו בשנים האחרונות באופן מאוד משמעותי. לי זכור באופן ספציפי, באוגוסט 2018, לא לפני הרבה זמן, ארבעה חודשים, היה ניסיון התנגשות הראשון מסוגו בנשיא של ונצואלה, ניקולס מדורו, באמצעות שימוש ברחפנים. הניסיון, למזלו, לא הצליח.
מזלו של מדורו, לא בטוח שלמזלה של ונצואלה.
זה אתה אמרת, אבל מה שאני בוודאי אגיד, שהנושא של שימוש בטכנולוגיה של רחפנים לצורך, לצורך סיכול, או סיכול ממוקד, היו אומרים בחלק מהמקומות, הוא בהחלט דבר חדש. מזכיר לי קצת...
אבל שנייה, רואי, זה... אני מבין מה שאתה אומר, אבל הדבר היחיד שהשתנה לגבי רחפנים בשנים האחרונות, זה שהם הפכו לזולים ונגישים יותר. וכמו כל דבר, כשהוא טכנולוגיה חדשה שמגיעה לידי הציבור, פתאום כולם מודאגים שזה הולך להרער את הסדר ולשמש טרוריסטים. עד עכשיו, חוץ מכמה מקרים קטנים שבהם הבריחו בעזרת רחפן כסף או איזה סכין לתוך בית כלא, וזה לחלוטין, כאילו, השוליים של השוליים של האירועים האלה, לא ראיתי משהו שבאמת נעשה עם זה. אתה יודע מה זה מזכיר לי טיפה? מזכיר לי את ההיסטריה של מדפסות תלת מימד, שהביאו את כולם למסקנה שעכשיו כולם ידפיסו אקדחים, ולא רק זה הם עשויים מפלסטיק, ואי אפשר לגלות אותם בגלאי מתכות, ו- we are doomed כי יש מדפסת תלת מימד.
נושא ההדפסה בתלת מימד, זכור לי שאתה ואני עסקנו בזה בעבר לא מעט, בעיקר בסכנות בפוטנציאל הטכנולוגי ובסכנות הביטחוניות, כולל המקרה המפורסם של הדפסת האקדח והחדרתו לכנסת. אבל בכל דבר, כל טכנולוגיה טובה, יש בה טוב ויש בה רע. סכין יכול לחתוך סלט, טעים, יכול לחתוך בן אדם, שזה נורא. והשאלה היא איך מי ביד המשתמש, אבל ברחפנים, לא רק הזולות והנגישות, אלא זה שזה הפך להיות כלי שכל אחד יכול להשתמש בו.
שזה זולות ונגישות, אבל כאילו, השאלה שלי היא כזאת, יש פה, האם זה באמת בעיה כל כך גדולה? כי תראה, אם היה רחפן מעל שדה תעופה, ואנחנו לא יודעים מי יטיס אותו ולמה, והוא בתוך נתיבי אוויר, ברור שהדבר הנכון זה קודם כל להוריד את כל המטוסים, ולחפש ולראות מה קורה. תחושה שלי זה שזה סיפור שמשחק על הפחדים הכי קלים להתנאה של הציבור הלא מיודע. תמיד מרגיש שיש, אתה יודע, אנחנו, יש 5% בעולם שמטיסים רחפנים, ו-95% שאומרים, פאק, יש פה רחפנים באוויר, אנחנו לא יודעים איך זה עובד. אז זה נורא מפחד, ונראה קצת קונספירטיבי, ואיזושהי היסטריית המונים. אתה אומר שהיו 67 דיווחים.
67 דיווחים, אבל מה שאתה אומר...
שסביר להניח שאף אחד מהם לא מבוסס על משהו שבאמת ראיתי.
זה אני לא יודע. אבל אני אומר, יש 0.0001% טרוריסטים בעולם, וכולנו מורידים נעליים בשדה התעופה.
נכון, זה דומה מאוד.
ולכן...
וגם על זה כבר טבע, אני לא זוכר מי, את הביטוי Security Theater, ואמר, הבדיקות מהסוג הזה אף פעם לא עצרו אירוע טרור.
לא יודע, את זה אני לא יודע. לפחות הם אולי הרתיעו מפני טרוריסטים לעלות על מטוסים.
למה, תיקח את הדיווח על הצ'יפים שהסינים משתילים בטלפונים שמרגלים אחרי כולם. לפני 3-4 חודשים, כולם, כאילו הייתה, לפני 3-4 חודשים הייתה מאומה קטנה על זה שהסינים מחדירים צ'יפים לטלפונים, ולפני שבוע וחצי, הבודק הכי אובייקטיבי שמצאו, אמר שאין דבר כזה.
תראה, אני חושב שהגישה הזאת, דרך אגב, מי שהיה תקוע בסוף השבוע בגייטוויק, חושב אחרת לגמרי. זאת אומרת, מבחינתו זה כל העולם. ואם היה נופל חס וחלילה מטוס, אז זה באמת היה, כל שדות התעופה בעולם היו עכשיו נכנסים לפעולה, וכל רשויות הביטחון ורשויות התחבורה בעולם היו אוסרים שימוש ברחפנים ברדיוס של 50 אולי קילומטר משדות תעופה.
אגב, רשמית אני חושב שזה המצב.
בישראל זה המצב. בישראל אתה לא יכול להשתמש ברחפנים במקומות מסוימים שהוכרזו כשטחים סגורים להטסה של רחפנים. שדה תעופה זה אחד מהם, העיר העתיקה בירושלים זה אחר, בסיסים צבאיים זה עוד.
המפעלי טקסטיל בדימונה. אגב, בפירמוור, בתוכנה שרצה על הרחפן של DJI, הפנטומים וה... איך קוראים לקטנצ'יק, והרחפנים בעצם הכי פופולריים היום, הוא... יש בתוך הפירמוור דאטאבייס של נקודות אסורות לטיסה בכל העולם, ככה שאם אתה קרוב לגדר של נטבג, הרחפן לא יתניע לך בכלל.
התוכנה הזאת של אותם רחפנים צריכה להיות מעודכנת כל הזמן. אני זוכר למשל את החתונה, אם אני לא טועה, של בר רפאלי, שאף אחד לא ידע איפה זה יהיה, והיה צריך גם לאסור הטסה של רחפנים מעליה. אבל בואו נסתכל רגע באופן קצת יותר מה עושים היום. בין השאר, מעבר לסגור אזורים לטיסה, היום הטסה של רחפנים מסוימים, ואני לא מדבר על הקטנים, הידידותיים, היא צריכה לבוא, אתה צריכה להיות על ידי מטיס מרושיין, שעובר, מקבל רישיון ועומד בתנאים מסוימים.
אם אני זוכר נכון, בישראל זה רק להטסה המסחרית. אני לא בטוח שמה שאני אומר עכשיו מדויק, אבל בעבר לא הייתה שום חקיקה לגבי זה. כיום אם אתה רוצה להטיס בצורה שהיא לא לפן הפרטי שלך, אלא לעבודה, אתה צריך רישיון טייס, והתהליך הוא דומה מאוד להוצאת רישיון טייס של מטוס שאתה יושב בתוכו. בארצות הברית הכלל הוא שמעל, נדמה לי 250 גרם, מעל משקל מסוים, אתה לא חייב הכשרה, אבל אתה כן חייב לדווח ולרשום את הרחפן שלך באיזה מאגר שהם הקימו, וההודים, אגב, כמו ההודים, לפני איזה שנתיים או שלוש, כשזה התחיל להתפרץ, פשוט אמרו, אף אחד אסור לו להטיס כלום.
אז אני אדייק רגע. בישראל ובארצות הברית יש כללים שנוגעים שמעל משקל מסוים רק מטיס מרושיין יכול להטיס אותו. בנוסף לזה יש כללים לגבי קשר עין עם הרחפן, אזורי טיסה מסוימים, הטסה במזג אוויר מסוים, גדלים ותדרים. למשל, בישראל אסור למשל להטיס רחפנים בתדר של 5.8 ג'יגה הרץ, שזה תדר שנהוג היום בהרבה מקומות בעולם. יש לזה הרבה סיבות, כולל ביטחוניות ואחרות. הכללים האלה נועדו בין השאר להגן על הציבור, גם בשדות תעופה, וגם להגן על הציבור מבחינה ביטחונית בהקשרים אחרים, ואולי גם במחשבה מתוך ביטחון לאומי, ראה המקרה של נשיא ונצואלה, ששרת התקיפה. אלה כללים חשובים רגולציה, אבל הבעיה, אני חושב, הגדולה ברחפנים היא לא דווקא מה אסור, אלא איך אפשר לאכוף אותם. כי קצת כמו בדומה למדפסות לתממד, אם אתה זוכר, הרי כשלכל אחד יש מדפסת בבית, הרי לא, אי אפשר או לא ניתן לפקח על מה כל אחד עושה בבית. אם יצרתי עכשיו 8 מתוך 10 חלקים עבור אקדח, עוד לא הרכבתי אותם, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לי שום דבר בעניין הזה. למרות שיצור אקדחים, זה אסור, לפי חוק, אסור לנו לייצר אקדחים. פה, וזו נקודה חשובה, בתחום של האכיפה, יש בעיה עם רחפנים. בעולם שבו ביזרו את הרחפנים כמעט לכל בית, כל אחד יכול לרכוש רחפנים, בוודאי את הקטנים האלה, ולהטיס אותם בשביל הפנאי שלו, קשה מאוד לאכוף אותם, אני גם לא בטוח שיש מספיק גורמי אכיפה שיכולים לעשות את זה. אני אגיד לך עוד שתי נקודות בעניין אכיפה שהן חשובות, לא רק לרחפנים, אלא לכל טכנולוגיה. קודם כל, הרבה יותר קל לאכוף בצומת של עסקי, בצומת שיש בעסקיות מסוימת, אצל העסק, ולא בנקודת הקצה. יותר קל לבוא למישהו שהוא עושה את זה כמסחר, שהוא מוכר את הרחפנים, שהוא מייבא את הרחפנים, שהוא מייצר את הרחפנים, מאשר אצלי ואצלך בבית.
ברור, זה כמו שיותר קל לדאוג שמטווחים יהיו מרושיינים, מאשר שאני לא שחק עם נשק בבית.
נכון, והנקודה השנייה, והיא נקודה שאתה כבר רמזת אליה, ואני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר ממנה, ככל שטכנולוגיה הופכת להיות יותר נגישה וקלה להפעלה, אכיפה לא מספיקה. אכיפה כשלעצמה לא מספיקה, זה צריך להיות משולב בכלים שהם גם חינוך והסברה, אבל גם שילוב של אמצעים טכנולוגיים שיודעים לאכוף את מה שאנחנו רוצים לאכוף. אז לשים נקודת GPS שבו לרחפן אסור לנוע כמו שדות תעופה מוכרים בעולם, זה הכרחי, כשזה יוצא מהמפעל של היצרן והיבואן. וגם אחר כך כמובן לאכוף את זה שאי אפשר לפרוץ את זה, וזה פה נכנסים לדיונים ההיסטוריים של הטלוויזיה עם הצבעים, עם המחיקון ועם האנטי-מחיקון, על זה אולי נדבר.
כמו בדיונים ההיסטוריים, אין סיכוי לרגולציה להשיג את הטכנולוגיה, אבל בהחלט אפשר להכניס חסמים.
הלו.
דורנו, איפה אתה עוד פעם?
אחי, אל תשאל, אני במעצר. תפסה אותי הבינה מלאכותית או משהו כזה.
נשבר לי מהתירוצים האלה, מה
מצא? אחי, נשבע לך, זה מערכת של הבינה המלאכותית, עצרו אותי, אני...
בינה מלאכותית, מה בינה מלאכותית עכשיו? חכה כמה שניות, אני עושה טלפון, ישחררו אותך, אבל אחרי זה אתה טס לפה. אל תזוז מאיפה שאתה. תגיד לי את בינה. את בינה, בטלפון.
קומט דור.
אה.
איזה ארנון זמיר אחד שחרר אותך בערבות, שיהיה לך יום מקסים. איזה שמות יש היום לאנשים, מה זה?
מה שקרה. טוב, תודה גבירתי, יאללה ביי.
תצליח, נשמה.
שום, מה עכשיו? איך אני אגיע לשם? ילד, מה זה הדבר הזה בשמיים?
זה רחפן, מה, אתה לא יודע?
מה, ואנשים יכולים להחזיק את זה, לטוס על הדבר הזה?
תכלס, כן.
יש מצב, אתה מתאים לעשות? תן לי סיבור.
לא, זה רק שלי.
נו ילד, בבקשה, שנייה אני מחזיר לך, תן לי
רגע, אני אחשוב על זה, לא.
שאני אקח לך את זה בכוח ילד?
תראה אותך, שחיף, אני מקמת אותך בשנייה.
תכלס, ילד גדול זה. תראה מאחוריך, הנה בן אל.
מי זה בן אל? אני מסתובב רק לסטטיק.
ילד! אתה לא מבין מה עבר עליי. ואני צריך להגיע לרמת גן, יש לי פודקאסט להקליט עכשיו. בחיית.
אשכרה? איזה פודקאסט?
עושים טכנולוגיה.
אז תגיד, בשביל ארנון הכל, יאללה, קפוץ.
ארנון, הנה אני בא!
איתנו על הקו יריב בש, מהנדס חשמל והמנכ״ל של חברת פלייטרקס שמפתחת פלטפורמה למשלוחים בעזרת רחפנים. אהלן יריב.
אהלן, מה קורה?
תודה שהצטרפת אלינו בשעת לילה מאוחרת זו אצלך. יריב מצטרף אלינו מתערוכת CES בווגאס, וליטרלי יצאנו אותו מהמיטה בשביל הרעיון. אנחנו מכירים עוד לפני פלייטרקס, אתה מהנדס חשמל בהכשרתך וייסדת והובלת את SpaceIL. העמותה שהולכת בחודש הבא לשגר חללית ישראלית ראשונה שתנחת על הירח. עכשיו, למרות כל הדברים האלה, לא על זה רצינו לדבר איתך. החברה שאתה מוביל, פלייטרקס, מתעסקת בפלטפורמה לניהול והפעלה של רחפנים ככלי למשלוח. במסגרת הזאת יצא לכם לעבוד, אני מבין, הרבה עם הרשויות בארצות הברית על כל תהליך הרישיון והבטיחות וההבטחה. של כלים אוטונומיים שמעופפים.
כן, בהחלט, אפשר לומר שכנראה כתבנו יותר מסמכים אפילו משובות קוד בחודשים האחרונים, כחלק מהתהליכים מול הרשות התעופה האמריקאית.
עכשיו אנחנו ראינו בשבועות האחרונים כמה אירועים כאלה של רחפנים מעל שדות תעופה ובכלל מעל מתקנים רגישים. באנגליה זה השבית עד כה שני שדות תעופה, ולי זה פשוט נשמע לא הגיוני. לא סביר שבן אדם יכול להיכנס לאיזה חנות, לקנות ב-300 שקל צעצוע, ואז לעמוד מחוץ לנתב"ג ולהשבית את מדינת ישראל.
תשמע, בן אדם יכול לעשות הרבה דברים, דבר שם ב-300 שקל הוא לא יצליח להשמיד מפאי, הוא יצטרך להשתיר לפחות איזה על פי או שתיים, אבל בן אדם גם יכול להיכנס לחנות לכלי מטבח ולקנות סכין, הוא יכול להיכנס לתוך האוטו שלו ולנסוע למדרכה.
אז הוא הרבה יותר אקאונטבל מאשר... הוא יותר קרוב.
נכון. תשמע, מנסים להילחם בזה, למשל חברת EGI שמובילה היום את השוק האזרחי, אם תנסה לקחת רחפן שלה ו... להטיס אותו קרוב לנתב"ג, או אפילו קרוב לאצטדיון כדורגל ברמת גן, הרחפן יסרב להתקרב לאצטדיון, ואם תנסה להתקרב ממש, הוא פשוט ימרי.
איך הרחפן יודע איפה יש אזורים שאסור לטוס מעליהם?
כל מדינה למעשה העבירה ל-DJI את האזורים שהיא מגדירה כאזורים שהם no-fly zone, ובתוך החומרה של הרחפן, בפירמה שלו, יש ממש גיאופנסינג, כלומר, ברגע שהוא מתקרב לאזור שרשות תעופה אזרחית בישראל הגדירה כאסור, הרחפן יסרב להיכנס.
אבל זה מין רגולציה וולונטרית של DJI, נכון?
נכון, אבל בסוף כל אחד יכול לקנות את זה לטייס אוטומטי ב-$100 באינטרנט מסין, להרכיב לעצמו רחפן, ולעשות איתו מה שהוא רוצה, בסוף אין על זה באמת בקרה, ברמה של אם מישהו רוצה לעשות משהו זדוני עם רחפנים.
ואתה חושב שלרשויות יש או שתהיה דרך לתת לזה מענה?
מנסים לחשוב עכשיו למשל, לתת לכל דרון כזה, לכל רחפן אזרחי, איזשהו מספר מזהה, איזשהו ID כזה, שיוכל לקשר אותו לבעלים שלו. וזה בעצם יהפוך אותך, כמו שאמרת, להיות אקאונטבל. כי אם מישהו יפיל את הרחפן שלך ויראה את ה-ID, אז הוא ידע לקשר אותו אליך. ואם תבוא להמרין מהפארק, ושוטר יבוא ויסתכל ויראה שאין לך את המזהה הזה, אז אתה תחטוף קנס, כי טסת בלי המזהה. בסוף אי אפשר לסגור הכל הרמטי פה בצורה הזאת, אז יהיו גם כל מיני מערכות חכמות שעושות ג'מינג, אפילו מה שנקרא הפעלה קינטית, שזה ממש איזשהו לייזר או רחפן שירדוף אחרי הרחפן שלך ויוריד לך אותו, וביחד הפתרונות האלה צריכים לספק בזה מספיק טובה מפני אנשים משועממים שמחפשים לעשות צרות.
אם אתה עכשיו ניגש לטיסה בנתב"ג או בשדה תעופה בינלאומי אחר, אתה מודע לזה כסכנה? זה משהו לחשוש ממנו?
תשמע, עשו קצת ברשות תעופה אמריקאית כמה בדיקות, יהיה קשה לרחפן קטן יחסית להוריד מטוס נוסעים, זה לא ש... מגיעה קטנה והמטוס נופל. כך שבצורה, בכללי, ממש לא, טסתי לפה על שתי טיסות, אני אחזור לארץ על שתי טיסות, וזה ממש לא, לא חשבתי לשנייה אחת על איום הרחפנים בזמן שאני לא מביאו לוחת. יותר מפחיד לנחות בנתב"ג ולגלות ש, לא יודע, זה טלג פלסטיני, השיג טילי קרקע אוויר, ובא לו להראות שהוא יכול להפיל מטוס בדרך לנתב"ג.
הדרך שרשויות התעופה מנהלות סיכונים היא כזאת שכל איום למעשה משבית עד שהוא מבורר. גם אם הרחפן לא יוריד את המטוס, או כמו שציפור שנשאבת למנוע לא מפילה את המטוס, היא כן מנחיתה אותו ועוצרת את כולם עד שמבררים מה קורה. אז גם אם לא הפלתי מטוס, אני יכול ליצור הפרעה מאוד גדולה. מה שקרה בבריטניה בגטוויק הוא שהשדה הושבת למעשה פעמיים, וכרגע לא ברור בכלל אם היה שם רחפן או לא. רק על האופציה שאולי יישאב רחפן כן. או...
כן, בגדול רשויות התעופה הן גופים מאוד מאוד שמרניים, ובצדק, המטוס היום זה אחד הדברים הכי בטוחים בעולם. אני חושב שבעשור האחרון בתעופה מסחרית, היה הרוג בודד בחברות מערביות, שזה די מדהים. עכשיו, לא לוקחים שום סיכון. ביחד עם זאת, יצטרכו לתת פתרונות כדי באמת לא להשבית לגמרי שדות בגלל... שמישהו חושב שהוא ראה רחפן. למשל מערכות לגילוי וזיהוי של הרחפנים האלה, ובמקרה הצורך גם מערכות שיורידו את הרחפן הזה בצורה כזאת או אחרת לקרקע, כדי שלא יהווה הפרעה, אבל זה אפילו לא יהווה הפרעה יותר מאשר לא יהווה סיכון.
כן, זה סוג של מערכות נונמם.
כן, נונרייש, נגד רחפנים.
יריב, החברה שלכם כשהיא מתכננת את המערכות מתייחסת ל-no-fly zones ולניהול סיכונים מהסוג הזה?
כן, כן, מאחר ואני מבנית חברה מסחרית, אז אני עובד כמובן לפי כל כללי הרגולציה, ולמעשה היום בארצות הברית אני גם קצת עוזר לרשום את אותה רגולציה, כשלת מהפיילוט שאני נמצא בשרשות התעופה האמריקאית. אז אנחנו טסים בצורה מאוד מאוד בטוחה. יש לנו למשל פרויקט באיסלנד, שבו אנחנו טסים על ריקאוויק עיר הבירה, והחברה בעיר הבירה ביקשו מאיתנו לא לטוס מעל גן החיות כדי לא להפריע את מנוחת החיות. אז באותו רגע הכנסנו את זה כ-No Fly Zone, ומאותו רגע אנחנו בעצם לא טסים מעל גן החיות העירוני. כך שאין לנו שום בעיה לקבל שום כל דרישה מהרשות המקומית ולפעול לפי ההנחיות שלהם.
אני חושב שזה חזון חדש לציונות, שגם בישראל ה-No Fly Zone זה יהיו המקומות שאתה מפריע לחיות. אני חותם על זה כחזון.
אני יודע. כל עוד אנחנו לא מדברים על החתולים שמסתובבים בתל אביב, אז זה בסדר.
יריב, בלי קשר לרחפנים, מה הדבר היחיד המגניב ביותר שראית עד עכשיו ב-CES?
יש פה רחפן פשוט ענק בגודלו. אני חושב שזה הדבר הכי מרשים שראיתי פה. הם לא בדיוק מטיסים אותו, אבל לפחות אפשר להתקרב ולראות.
מה זה ענק? בגודל של נושא אדם?
בגודל של 10 אנשים יכולים לעבוד מתחתיו ולהיות מוגנים מהגשם.
ומה המטרה שלו?
שאלה טובה, עברתי ממש מהר ליד, אני אולי נצליח לבדוק את זה מחר.
טוב, שלח לנו דיווחים מהשטח.
בכיף.
יריב בש, מהנדס חשמל, מנכ"ל חברת פלייטרקס שמפתחת פלטפורמה למשלוחים בעזרת רחפנים. תודה רבה.
ביי, היה טוב.
עד כאן דברינו להיום. עושים טכנולוגיה הוא פודקאסט ברשת עושים היסטוריה, העורך האחראי רן לוי, המנהל העסקי הוא דני תימור, מנהלת הקהילות שרה סילבצקי, ומנהל המחירות אביב שם טוב, שגם עזר לנו עם קולות ורעשים בפרק הזה. עוד הרעישו איתנו איתמר סוויסה ודניאל זיסמן. תודה רבה חבר'ה. את כל הפרקים שלנו אפשר למצוא באתר התוכנית ranlevi.com/tech. את עושים טכנולוגיה מפיק, בדרך כלל מפיק הפלא דור קומט שלא הצליח להגיע היום, ואני, ארנון זמיר, מדבר עד ש... מה? מה, מה, מה קורה? שיט!
אורייט, הגעתי. אפשר להתחיל.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.